כן. מה, להרים? יש אפשר להרים אותו? כן, בסדר. אבל תגיד, תודיע להם שם הסגן, לבנות שם, שיתפלו. בסדר, תודה. טוב, אז אנחנו מתחילים. אנחנו יודעים שהתנ"ך יש בו ניסים. אני שומע, גם אתם שומעים צפצוף. מי אחראי על האקו שיש פה, על הצפצוף הנלווה? מצפצף עכשיו? פחות. בסדר? טוב. אנחנו מכירים את התנ"ך כספר עם ניסים. אבל אם אנחנו נסתכל טוב, אנחנו נראה שהניסים בתנ"ך הם לא מפוזרים על כל התנ"ך בצורה שווה. אלא יש לנו ריכוזים של ניסים בספרים מסוימים במקומות מסוימים. בואו ניקח את תולדות עם ישראל מאברהם אבינו והלאה. אני לא מדבר כרגע על תקופות בראשית ונוח, שזה דברים מעבר להבנה שלנו הפשוטה. נדבר על מפרשיית לך לך והלאה. אברהם עצמו לא נחשף לניסים שלא כדרך הטבע, אלא אם כן לוקח את לידת יצחק, שזה בהחלט מהפכת סדום ועמורה, שזה לא אברהם עצמו. יצחק לא נחשף לניסים בחייו. יעקב לא נחשף לניסים. כלומר, בימי אברהם, יצחק ויעקב כמעט אין ניסים. התקופה של מיציאת מצרים ועד הישיבה בארץ ישראל היא תקופה של ניסים. יציאת מצרים, המדבר, וגם הכניסה של יהושע בן נון לארץ ישראל, זו תקופה של מעבר מחיי נס לחיי טבע. אם נסתכל נראה את זה בצורה מאוד ברורה. יהושע בן נון את יריחו הוא כובש בצורה מאוד מאוד ניסית. האי הוא כובש בצורה טבעית, אבל כל התכנון של כיבוש העיר נעשה על ידי ריבונו של עולם. תעשה כך, שים עורב כך, אתה תלך קדימה, אתה תלך אחור, וכיוצא בזה. כיבוש דרום הארץ מתחיל בצורה ניסית, עם אבנים גדולות שנופלות מהשמיים, עם שמש בגבעון דום וירח בעמק האלון, אבל ממשיך אחר כך במהלך ארוך, כל המשך פרק י' ביהושע מתעסק בכיבוש של דרום הארץ, שלב אחרי שלב אחרי שלב, הכל בצורה טבעית. מלחמת הצפון במי מרום היא כולה טבעית. כלומר, רואים את זה בצורה ברורה, שתקופת יהושע זה המעבר, זה הרצון האלוקי. אחר כך יש תקופת השופטים, יש קשיים, יש בעיות, נאלצים קצת לסמוך על ניסים. אבל אחר כך תקופת המלכות, אנחנו לא מוצאים ניסים. לא אצל שאול, לא אצל דוד, לא אצל שלמה, וגם אחר כך בעצם אין כל כך ניסים בתנ"ך. למעט תקופה יחסית קצרה ביחס לכל אורך התנ"ך, אליהו ואלישה. בתקופת אליהו ואלישה יש פתאום ריכוז גדול של ניסים. הקדוש ברוך הוא מחליט פתאום לצאת מהמקום הטבעי של הרצון שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, כלומר ממלכה שהיא ממלכה עם שלטון, דבר רגיל, לא איזה סוג של חיים אוטופיים כמו במדבר. ובמציאות הזו הקדוש ברוך הוא פתאום מאיר איזה תקופה עם הרבה הרבה ניסים שחורגים מגדר הטבע, וזו תקופת אליהו ואלישה. אחריהם שוב לא מוצאים ניסים. מוצאים, חזקיהו, השמש חזרה לאחור, בסדר, משהו בודד, ספורדי, אבל כשמסתכלים לאורך כל הזה, לא מוצאים ניסים. כלומר, הניסים מרוכזים בתקופות מסוימות. וזה הצורך שלנו לנסות ולהבין למה הדברים האלה, וכדי להבין את העניין הזה, אני רוצה במפגש הזה לנסות וללמוד על אליהו אלישע, אלישע תלמידו של אליהו הנביא, ממשיך דרכו, ובואו ננסה לראות כיצד שני האישים האלה פועלים ביחד, מה משותף ביניהם, מה שונה ביניהם, ואולי מזה נוכל להגיע לתובנה של מה רוצה הקדוש ברוך הוא בדור הזה. שאלה מעניינת מאוד. יש לכאורה, היא שאלה גברת, האם אליהו ואלישע הכירו לפני העברת המקל? יש מחלוקת בין הפשט ובין הדרש, וזה בדיוק שני המקורות שנמצאים פה. זכתה גברתי לכוון לשאלה חשובה בשיעור, זה בדיוק שתי המקורות למטה. את צודקת, נראה, זה בדיוק מה שאמרתי, שני המקורות שיש כאן. שאלת, בואי ניגש למקור למטה, מתן דבי אליהו אבא. התן דבי אליהו מספר והוא מתייחס לקושייה שיש למדרש על פשט מה שכתוב בספר מלכים פרק י"ח. מה מסופר שם מלכים א' פרק י"ח? מסופר שם שאליהו מכנס את כל ישראל להר הכרמל ואומר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסיפים? הגיע הזמן שתחליטו אם ללכת אחרי הבעל, אם ללכת אחרי ריבונו של עולם. שני מזבחות, נביא הבעל, אני כל אחד יקרא, נראה מי יצליח להוריד אש מהשמיים. נביא הבעל מנסים, אליהו רואה שהם לא מצליחים, מסתלבט עליהם, אומר, חבר'ה תצעקו חזק, הוא בממתינה, הוא ישן, שיחתכם חשובה לו, אבל הוא רוצה לענות לכם, הוא לא מצליח, וכו וכו וכו, והם לא מצליחים. ואז אליהו בא, ודבר ראשון בונה את מזבח השם, וכתוב שהוא שופך עליו מים. הוא לוקח ארבעה קדי מים, ויומר שנו וישנו, ויומר שלשו וישלשו, ואז כתוב שהמים שוטפים את כל המזבח ואת התעלה כולה מלמים. ואומר המדרש, זה לא הגיוני, כי משנים עשר קדי מים, אלא אם כן מדובר במחליות, אבל מן הסתם שקדי מים זה קדי מים, לא מכך מצליחים להרטיב כל כך הרבה וליצור כל כך הרבה שיטפון. אומר את זה תן דבי אליהו, ממוקם לכם המקור לפני האחרון למטה. היה עומד ובונה מזבח, מקום כבית צעתיים, שטח, שנאמר ויקח אליהו וגומר. וימועלו ארבע קדים מים, ויצקו על העולה ועל עצים. ויאמר שנו וישנו, ויאמר שלשו וישלשו. וילכו המים סביב למזבח, וגם את התעלה מלמים. וכי תעלה על דעתך משנים עשר קדים של מים, נתמלא כל המקום מים? אינו כן. אלא שאמר תלמידיו, מי שיש לו מים, יבוא ויצוק על ידי. אמר לו אלישע תלמידו, יש לי מים בחדי. אמר לו, בוא וצוק על ידי. מיד היה בא אלישע ויצוק מים על ידיו, ויצאו מהם עשר מעיינות, עד שנתמלא כל המקום מים, שנאמר, ויאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. כלומר, הפסוק הזה, פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו, זה לא נאמר במעמד הר כרמל, זה נאמר במלכים ב' פרק ג', כאשר יוצאים למלחמה המשולשת של מלך ישראל ומלך יהודה יחד עם מלך אדום כנגד מואב. ואז הם מגיעים, נקלעים למצב שבו יש שם בעיה של מים קשה ועלול להיות שם מוות המוני מהתייבשות, ואז מחפשים מי יכול. אז אומרים, כאן אלישע בן שפט אשר יצק מים בעבר על ידי אליהו. איפה זה היה? אומר המדרש, זה היה במעמד הר הכרמל. כלומר, יש כאן דבר מאוד מעניין, פה יוצא בכלל שהם הכירו אחד השני, למרות שבפשט יוצא שהם לא מכירים אחד השני, שאלה מאוד מעניינת, כמו ששאלה פה הגברת, אבל הנקודה היא כזו, אליהו, כאשר הוא רוצה לעשות את הנס הגדול, את הנס הגדול של הורדת גשם, עכשיו בואו נגיד את האמת, אליהו את הנס הגדול הזה נאנס לעשות, הוא לא באמת התכוון לעשות אותו מצד עצמו, הוא גזר, חי השם אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה תעלו מטר קיים לפי דברי. כלומר, זה רק הקדוש ברוך הוא נגלה לאליהו ואומר לו, לך יגלה אל אחאב ואני רוצה לתת עכשיו גשם. טוב, במילים אחרות, גשם צריך לרדת. יש לך את האופציה להוריד את זה בדרך שלך. בבקשה אליהו, תוריד את הגשם בדרך שלך. אומר בסדר, אוסף, אוסף אותם, ורוצה לעשות להם את הנס, אבל פה אנחנו רואים שכאשר אליהו רוצה לעשות את הנס, הוא לא יכול. זה לא מצליח, כלומר, עדיין לא הנס, אבל כשהוא רוצה ליצור איזו מציאות כזאת שהנס יהיה דרמטי ומורגש, כשהכל יהיה ספוג במים, הוא לא מצליח לייצר מים. הוא צריך, מי יש לו מים בקדו, ויבוא ויצוק. התלמיד עולה על רבו. אלישע מצליח להוציא מים, אשל יהו לא מצליח, נגמרו לה מים, ואז הוא אומר, אני צריך מים, אומר אלישע, פה, לי יש מים. ומוזג ומוזג ומוזג, מים בשפע. הדבר הזה כנראה מאוד מאוד מאפיין את הקשר המיוחד שבין שני האנשים האלה. וכדי להבין את זה, אנחנו עכשיו קופצים ראש אל בריכת התנך, כדי להכיר את אלישע ואת אליהו, את הקשר ביניהם. ואני מניתי לכם פה, אני אעבור מהר, ואחר כך אני קצת אכנס יותר להסביר. שמתי לכם פה טבלה עם מראה מקום, מה הנקודות השוות שבין שני אנשים, ושימו לב, כתבתי טבלת עזר לצד השווה, וכתבתי כאן לפחות לכאורה. כי זה שווה, אבל נראה בהמשך שזה לא ממש שווה. אז ככה, שניהם מכונים איש האלוהים. שניהם חוצים את הירדן עם האדרת, לא להיכנס ללחץ מי שלא מבין, אנחנו נפרט כל דבר. שניהם חוצים את הירדן עם האדרת. שניהם חוזים רעב על הארץ. שניהם מואשמים בגרימת הרעב. שניהם מצילים אלמנה ובנה מהרעב. שניהם עושים ניסים בקמח ובשמן. שניהם מחיים את בן המארחת שהם מתארחים אצלה. שניהם מסיימים את הרב בצורה ניסית. שניהם מוכיחים את המלכות. שניהם מאוימים ברצח על ידי המלכות. המלכות שולחת שליחים לפגוע בשניהם פיזית. שניהם עשירים את מאזן המים. שניהם קנאים לכבוד הנבואה. בזמן מותם שניהם מכונים אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. ושניהם לא מתים מוות לגמרי טבעי. כלומר, שניהם, המוות שלהם הוא לא סופי. זה רשימה של דברים שאנחנו מסתכלים ואומרים, וואו, שני אנשים, רב ותלמידו, שני הדברים האלה מתקיימים, גם באליהו, גם באלישע, וואו, זה לא מקרי, זה מעיד שיש כאן משהו מאוד מיוחד שמחבר את שני אנשים. ובואו קצת ניכנס לפירוט. הדבר... שנייה גברת, אמרתי אני אפרט, ואז אם אחרי הפירוט לא תשתכני, תשאלי. אני רק קראתי עכשיו, עכשיו אני מפרט. אם אחרי הפירוט, מוזמנת לשאול. אז ככה, שניהם מכונים איש האלוהים, הבאתי לכם מקום, אלישע מכונה הרבה יותר, אבל גם אליהו מכונה איש האלוהים. לא רק זה, גם אצל אליהו, דווקא זה שמכנים אותו איש האלוהים, והוא אומר, ואם אש האלוהים אני, תצא אש מן השמיים. כי מישהו דיבר, אבל לא דיבר בכבוד, וקרא לו עדיין איש האלוהים. שניהם חוצים את הירדן באדרת ביום הסתלקותו של אליהו. ופה זה דבר מאוד מעניין. מה קרה שם? הם נפרדים מבני הנביאים, הם נפרדים מבני הנביאים, ואז אליהו מנסה לשכנע את אלישע, חזור, תן לי לבד, חי השם וחי נפשך עם זווקה. לא מוכן לעזור אותך. אגב, הביטוי הזה, חי השם וחי נפשך עם זווקה, זה גם מה שאומרת האישה השונמית לאלישע, כשהוא אומר, הנה, גחזי אלך להחיות את נך, לא, 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 חי נפשך. שם וחי נפשך עם הזווק, אני לא עוזבת אותך. זה עוד מקבילה, שלא הכנסתי פה את כל המקבילות שאפשר להכניס, יש הרבה יותר. ואז אליהו לוקח את האדרת שלו, את מעילו, מכה על הירדן, הירדן נחצה. ואז אלישע נשאל על ידי אליהו שאלה מאוד מעניינת. מה אתה מבקש בטרם אלקח ממך? מה בקשתך? אני עכשיו... מה בקשתו של אלישע? והנה פי שניים ברוחך אליי. פי שניים ברוחך אליי, יש בפרשנים שלושה אפיקי פרשנות. מה זה פי שניים? אפיק ראשון, פי שניים ברוחך אליי. אני רוצה להיות פי שניים ממה שאני היום. הסבר שני, פי שניים, זה נלמד מהפסוק, כי אתה בכור יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו למשפט הבכורה. כלומר, כשאתה מחלק את כוחך הרוחני בין בני הנביאים, אני רוצה להיות מוכר בתור הנביא הבכיר שמקבל שני חלקים. זו בקשתו של. יש בין הפרשנים שאומרים שהוא ביקש להיות פי שניים מאליהו. זה מדהים. הרי איך, האם אני יכול לבוא להגיד לביל גייטס, תן לי מתנה פי שניים מהכסף שיש לך. לא יודע אם יש בעולם פי שניים מהכסף שיש לו, אבל נגיד שיש. איך הוא יכול לתת לי את מה שאין לו, זה לא שייך. ודאי גם בכוח רוחני, מה שלא השיג, איך יכול לתת? אומר לו בבית אליהו, הקשית לשאול, אבל אם תראה אותי נלקח, אז תזכה לזה. ואז כאשר אלישה עובר את הירדן בחזרה, הוא שוב לוקח את הדרת אליהו, מכה וחוצה, ויש כאלה שאומרים, הנה, כאן מתקיים פי שניים. למה פי שניים? מכיוון שאליהו, כשהלך בחזור, היה הוא ואלישה, היו שני אנשים. עכשיו אלישה בעצמו קורא את הירדן עם האדרת, אז הנה, הנס האחרון של אליהו, זה הנס הראשון של אלישה, מה שאליהו עשה בשני אנשים, אליהו עושה באחד, זה מאוד מאוד סימבולי, החיבור המעניין בין שני האישים, הנס האחרון של זה, הראשון של זה. אגב, יש פה משהו מאוד מעניין, כאשר אלישה עובר את הירדן, ובני הנביאים רואים שהוא קורא את הירדן, הם באים ומשתחווים לו, והם מבינים שאלישה נחה רוח אליהו על אלישה. ובני הנביאים מקבלים את אלישה בתור המנהיג. אבל אז באים כמה מהחשובים שבבני הנביאים, מהמביני עניין, ואומרים לאלישה, תקשיב אלישה, אולי נשלח איזו משלחת לראות, אמרת שאליהו עלה בסערה שמיימה, אולי אליהו מתגלגל באחד הוודיות, אולי הוא נמצא שם, נחפש אותו. ואלישה אומר, אתם לא שולחים. כי באמת, לחשוב שאליהו מתגלגל באחד הוודיות, זה לא לקבל את העובדה שאליהו עלה בסערה השמיימה. ואם יהיה לנו קצת זמן בסוף, נסביר מה המשמעות של עולה בסערה השמיימה, לא יודע. גם השעון יאפשר לנו, כי הדיילות החביבות תיכנסנה כל חמש דקות, תעשה לי סימן של כמה דקות נשאר, ואני לא נעים לעבור על דברי המארגנות. אז ממילא, וגם אתם רוצות להגיע לקפה בזמן כמובן, אז ממילא נראה כמה הזמן יאפשר. בכל אופן הם אומרים, בוא נלך לראות האם אליהו לא מתגלגל באחת הוודיות. ואלישע אומר, זה כפירה בעיקר באמונת חכמים, באמונת נבואה, בכוחו של אליהו. ואז אחרי שהם מציקים לו הרבה, הוא אומר, טוב, לכו לחפש. הולכים שלושה ימים, עושים צריקה בכל הוודיות שם, במזרח, בעבר ירדן המזרחי שם מול האזור, ולא מוצאים. חוזרים אל אלישע ואומרים, לא מצאנו. ואז התגובה של אלישע היא כל כך חריפה. אני אמרתי לכם לא ללכת, למה הלכתם, למה זה, למה, 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 למה? רגע, אז למה הרשית להם? למה הרשית להם? שימו לב, יש כאן דבר שכל מנהיג צריך ללמוד מאלישע, אני חושב. וזה להבין שבעצם לא רק מה שאמת צריך לעשות, אלא גם מה שיראה נכון ולא ייצור לזות שפתיים. כי מה? כי אלישע באמת יכול להתבצר במקום שבא ואומר, אנחנו שומרים על כבודו של אליהו. אנחנו לא הולכים לחפש אותו בוודיות. אבל עלולים לבוא ולומר, רגע, למה אלישע לא רוצה שנלך לחפש? אולי אלישע מפחד שאם נמצא את אליהו, אז בעצם הוא יפסיד את תפקידו. אז נוח לו שלא נחפש את אליהו. הוא אומר, לא, לא, אתם תלכו לחפש. כי כדי שלא יחשבו שיש לי מה להסתיר. אבל אחרי שהם באים, הוא נוזף בהם. כי זה הכבוד. אגב, זה, אנחנו ערב תשעה באב. זה גם העניין של אומר משה ליהושע, יא יושיעך מעצת מרגלים. תגידו, למה רק ליהושע התפלל? למה משה לא התפלל על גדי בן סוסי, ועל עמיאל בן גמלי, ועל יגאל בן יוסף? היו שם עוד כל מיני. היו שם עוד כל מיני מרגלים. למה עליהם לא התפלל? דווקא ליהושע צריך להתפלל. מכיוון שיהושע הוא יותר בעייתי מכולם, מכיוון שהוא שמע את אלדד ומידד אומרים משה מת ויהושע מכניס. ומבחינת יהושע להיכנס לארץ ישראל, זלול, יגידו, כן, 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 אתה רוצה שניכנס כדי שמשה ימות ואתה תחליף אותו וזה. הוא אומר, תשתדל להיות אובייקטיבי כמה שאפשר, למרות שאצלך הדברים הנמצאים באיזה מין קונפליקט פנימי. בכל אופן, אז אמרנו, שניהם חוצים את הירדן עם האדרת. שניהם חוזים רעב על הארץ. כלומר, אליהו בא ואומר, כמו שאמרנו בתחילת פרק י' ז', חי השם אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים אל טל ומטר כי אם לפי דברי, לעומת אלישה, אלישה לא חוזה רעב על הארץ. כלומר, רק חוזה, הוא לא חוזה, הוא אומר, אבל זה ניכנס תכף להבדלים, הוא אומר לאישה שהרחיה את בנה, כל דבר יש לכם פה את המקור, כמו שאתם רואים, אני הסברתי ממלכים א' י' ז' עד מלכים ב' י' ג', אז במילה אתם רואים שאם זה עד מפרק י' ד' ועלה זה מלכים א', אם זה עד פרק י' ג' זה מלכים ב', יש לכם כל דבר מאיפה הוא לקוח, תוכלו אחר כך לבדוק בתנ"ך, מי שתרצה לראות את זה לעומק. אז ככה, הוא בא אל האישה שהחיה עדנה ואומר לה, לכי גורי באשר תגורי, כי קרא השם לרעב לארץ 7 שנים. הלאה. שניהם מואשמים בגרימת הרעב. כלומר, אליהו בא אליו אחאב ואומר לו, אוכר ישראל. אתה אחרת את ישראל. בזה שגזרת רעב על הארץ. לעומת זאת, גם אלישע, באחד הפרקים הכי מזעזעים בתנ"ך, אולי בתשעה באב, היום היחידי שאפשר לקרוא אותו, בסיפור שבאה אותה אישה וצועקת למלך על משפט הילדים, אני אפילו לא רוצה להמשיך לראות את הסיפור, סיפור קשה, מי שתרצה תמצא אותו בתנ"ך, וכשהמלך שומע את הדבר הזה, הוא אומר, חי השם, אם יישאר ראש של אישה בן שפט עליו היום, כלומר, היום מורידים אלישה בן שפט את הראש, כי הרב הזה באשמתו. מאיפה הוא הגיע לזה שבאשמת העזר? מן הסתם, בגלל שבימי אביו אליהו גזר את הרעב, אז הוא אומר, כנראה עכשיו זה אלישע גם כן עשה את הדבר הזה. שניהם הצילו אלמנה ובנה מהרעב, זה עם האישה הצרפית בצידון אליהו, ואלישע, כמו שאמרנו, שלח אותה לגור. שניהם עשו ניסים בקמח ובשמן. אצל אליהו זה ידוע, כאן הקמח לא תחלה, צפחת השמן לא תחסר. אצל אלישע זה שני ניסים שונים, יש את נס השמן, עם אישה אלמנה באה אל אלישע, ואמרה לו עבדך אישי מת, ויש את הקמח ששימו קמח בסיר, כאשר הם אוספים אורות, מלקטים אורות בשדה, כדי להכין להם ארוחת צהריים, ומסתבר שהתבשיל רעיל, אומר אלישע, תשימו קצת קמח, שמים קמח, ולא היה שום דבר בסיר, נפלא. שניהם, כמובן נס הכי מדהים, מחיים נפש של ילד, של בן האישה שמארחת אותם, כאשר הוא מת, שניהם מחזירים לו את החיים. שניהם מסיימים את הרעב בצורה ניסית, אליהו במעמד הר כרמל, ואלישע בזה שהוא אומר, סליחה, דיילת, האחראית, אנשים פה נראות לי נורא סובלות מהמזגן שלא מספיק מקרר. אם אפשר לעשות משהו, מאוד מודה לך, הזהרתם לבוא עם בגדים חמים, נראה לי שהיה צריך להזהיר שהמזגן לא עובד. נסי לדאוג למשהו, תודה רבה לך. אני רואה פה נשים ממש סובלות. תודה. הלאה, אנחנו נמשיך למסור את נפשנו על השיעור כמה שאפשר. מי שחם לה מאוד יכולה לעבור שיעור, זה בסדר. הלאה. אליהו בר הכרמל מסיים את הרעב, אלישע בזה שהוא גוזר שמחר יהיה בשער שומרון שאה חיטים בשקל ושאתיים שעורים בשקל בשער שומרון. מחר בשומרון יהיה שפע גדול במחיר מאוד זול. שניהם זה. שניהם מוכרחים את המלכות. אליהו שאומר לאחיו, אתה אוכר ישראל ולא אני. אליהו בזה שהוא בא ואומר לאחיו, הרצחת וגם ירשת. אליהו בזה שאומר לאחזיה בן אחאב, יען כי שלחת לשאול בבעל עקרון, בבעל זבוב אלוהי עקרון ולא באלוהי ישראל, המיטה אשר עלית עליה לא תרד ממנה. וגם אלישע, אלישע בא אל יהורם בן אחאב מלך ישראל ואומר לו בצורה ברורה, חי השם, אלמלא יושפט מלך יהודה לא הייתי רואה את פניך. הסיבה היחידה שאני מוכן להסתכל לך בפנים, לא לעזור לך לחשוב, כי אתה נמצא עם יושפט מלך ישראל. מוכיחים. שניהם מוימים על ידי המלכות, כמו שאמרנו, על אלישע, אומר המלך, ראש אלישע בן שפט לא יהיה, עליו היום, וגם אליהו, איזבל שולחת שליחים אל אליהו, חי השם, כי מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם, אחרי שהוא רג את נביא הבעל, מה שמכריח אותו לברוח. שניהם באמת יש שליחים בפועל. אצל אליהו נשלחים שלוש משלחות של 50 חיילים כדי לתפוס אותו, להביא אותו לאחזיהו, וגם אצל אלישע המלך שולח שליח כדי להוריד את ראשו, רק אלישע כמובן רואה את זה ועושה לו מערב מאחורי הדלת. כל זה מופיע במקור שכתוב לפניכם. שניהם מעשירים את מאזן המים, אליהו על ידי זה שהוא מוריד גשם, אלישע על זה שהוא אומר חי השם כי לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל ימלא גבים באותה מלחמה נגד מואב. שניהם קנאים לכבוד הנבואה. אליהו, זה ברור שהוא מקנה, קנא איש אשר קנה קנאת האל. גם אלישע, כאשר באים אותם נערים מיריחו ומתקלצים בו עלי קרח עלי קרח, אז תצאנה שתיים דובים מן היער, ומבקעות בקרניהם 42 ילדים שפגעו בכבודו של הנביא. שניהם מכונים, כן. כן. נכון. עוד פעם, הוא לא פגע, הוא בא למלך ישראל, מלך ישראל קורא את בגדיו ואומר, האלוהים אני למיתו לחיות, כי זה שהולך אליי לסוף איש מצרעתו. אבל אלישע פה אומר, שלח אותו אליי, זה לא קנאה. בסדר, יש פה המון, אני נתתי רק דוגמאות, את צודקת. אני על השונה אדבר, בינתיים אני מדבר על מה ששווה. תכף אני אגיד... רגע, סליחה, גברת, אני הסברתי. אני... אמרתי מה שווה, שעד קודם איפה קינה, הסברת איפה קינה. אבל כתבתי כאן, השווה לכאורה. תכף אני אסביר מה זה שונה אחד מהשני. בסדר? סבלנות. אז תרצי, תשאלי אז. בסדר. הלאה. שניהם מכונים, אבי רכב ישראל ופרשיו. אליהו עולה בשרה שמיימה, אלישע צועק אחריו, אבי רכב ישראל ופרשיו. וכאשר אלישע חולה את מותו אשר ימות בו, יורד אליו יואש מלך ישראל, ובוכה לו אבי רכב ישראל ופרשיו, ושם מופיעה אחת הסצנות המדהימות והמרתקות שרק עליה אפשר לתת שיעור, פרשת החיצים. מי שלא יודעת, אני רק אתן ככה בשביל לעורר את התיאבון. אלישע שם את ידיו על יד של מלך ישראל ואומר לו, תירה חיצים דרך החלון, והוא יורה חץ, ואז אומר, תגיד חץ שואה להשם, חץ שואה בארם, תירה חיצים לרצפה, יורה שלושה חיצים. ואז אלישע כועס, אבל למה הרית רק שלושה חיצים? היית רואה חמישה או שישה חיצים, היית מחלה את ארם עד כלותם. עכשיו שלוש פעמים נצח, אבל לא תשיג ניצחון מוחלט. במילים אחרות, הוא דאג איכשהו לניצחון, ומלך ישראל צריך להאמין שמה שהוא עושה עכשיו, חיצים על הרצפה, זה באמת פועל בשמיים. פרשייה מרתקת, לא נצליח להיכנס היום, זה אני יודע שלא נספיק. הלאה. שניהם מתים מוות לא טבעי. מה זה מוות לא טבעי? כלומר, המוות שלהם הוא לא חידלון. אליהו עולה בשרה שמיימה, אלישע אמנם מת, אבל מה קורה אחרי מותו של אלישע? יום אחד, כך כתוב בספר מלאכים פרק י' ג', יום אחד מתרחשת הלוויה באזור, ומכיוון שפורצת מלחמה, נאלצים לסיים את ההלוויה בזריזות, ואז מתוך לחץ, בטעות קוברים את המת בקבר של אלישע, וכאשר הוא מתגלגל גופו ונוגע בגופו של אלישע, המת קם על רגליו ויוצא מהמערה, מה היה סופו? חזר משזה היה שלום בתקווה, יש בזה הרבה דיונים, אבל מחיה אנשים אחרי מותו. אגב, אומרים שזה עוד פעם פי שניים ברוך אליי, אליהו החיה בן אדם אחד, אלישע מחיה שני אנשים. זה עוד דוגמה. אלה הדברים שהשווים ביניהם, וזה בהחלט נראה מרשים ששני אנשים שבאים בזה אחר זה, זה תלמידו של זה, הם שניהם חווים כל כך הרבה דברים זהים, איזה סוג של קוהרנטיות בחיים שלהם, אבל אני רוצה להראות לכם שהקוהרנטיות לא כל כך קוהרנטית. כלומר, זה נראה דומה, אבל יש המון 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 הבדלים בין שני אנשים, וזה בעיקר מה שאנחנו רוצים ללמוד, זה עיקר השיעור, לראות את ההבדלים שבין אלישע ואליהו. אז באמת איש האלוהים וחציית הירדן עם האדרת, כמו שאמרנו שזה היה אצל אליהו סוף הניסים, אצל, הנה הגיעו קומנדו מזגנים, מקווה שיצליחו לארגן פה משהו. תודה רבה שבאתם חבר'ה, אנשים פה מאוד סובלות, תשתדלו לארגן פה משהו בומבסטי שיפעל בשלוש שעות הקרובות לפחות. הלאה. ככה, בחוזר האב על הארץ יש כאן הבדל מאוד משמעותי. מה ההבדל המשמעותי? שימו לב, אליהו מחולל את הרעב, אלישע רק חוזה אותו. כלומר הרעב הוא עובדה, הוא לא קשור בכלל ל... הוא בכלל לא קשור לאלישע, הוא רק משתמש בידע הזה כדי להציל את האלמנה ואת בנה. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, מכיוון שכל הרעב הזה הוא בעצם לא בהכרח לרצונו של ריבונו של עולם. כי אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה דבר מאוד מעניין. בעצם לא כתוב שהקדוש ברוך אומר לאליהו, תגזור רעב על הארץ. אליהו עושה את זה מצד עצמו. אליהו מחליט ומתאר את זה, מתארת את זה הגמרא במסכת סנהדרין, שכאשר אליהו נדרש ללכת לנחם את חיאל בית העלי, אחרי שמתו בניו בעקבות בניית יריחו, אליהו לא רוצה ללכת, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תלך לניחום אבלים, אבל אני קנאי לשמך הגדול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תקשיב, יש שלושה מפתחות שמעולם לא מסרתי בידי שליח. מפתח לידה, מפתח גשמים ומפתח תחיית המתים. אז אם תרצה, תוכל להשתמש באחד מהם אם יש צורך. ואז הוא מגיע לאחיו ואומר לו, אחיו, תגיד לי אליהו, איך זה יכול להיות שמה שאמר משה לא יתקיים ומה שאמר יהושע כן יתקיים? אומר לו, מה אתה מתכוון? אומר לו, הנה, יהושע אמר שמי שיבנה את יריחו ימותו בניו, הנה בניו של חיאל מתו, אבל משה רבו של יהושע אמר ישמרו לכם פנפתי לבבכם וכו וכו ועצר את השמיים ולא ימטר, והנה אין לך תלם בארץ של ימטר ועבודה זרה, ובכל זאת יש שפע גדול. אמר לו הקדוש ברוך הוא מאריך אפיים, ואתה לא מבין, חי השם אשר יהיה אם יהיה תעל ומטר, עצר את השמיים. בארץ ישראל מסוגלת לעמוד בשנה אחת של בצורת, שנתיים זה בקושי, שלוש שנים של בצורת, בארץ ישראל זה כבר בלתי אפשרי, ודאי לפני שהיו התפלה ומוביל ארצי וכל מפעלי המים, אז זה ודאי שמכת מוות לחקלאות ולחיים בארץ ישראל, וזה הקדוש ברוך הוא רואים שהוא לא ממש התלהב מזה. כי מה קורה מיד? אומר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, לך מפה, שוב פעם, מצטער, אני לא אחראי לא למזגן ולא לרמקול. לך מפה, אני אלך קצת אחורה. לך מפה ונסתרת בנחל קרית. למה אליהו צריך להסתתר? כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אף אחד לא יעמוד בפני מי ששליח השם. איך הקדוש ברוך הוא אומר לנוח לבוא אל התיבה? בעצם היום הזה. מה זה בעצם היום הזה? מכיוון שדורו של נוח רשעים ואומרים אנחנו לא ניתן להיכנס לתיבה, אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, בבקשה, כנס בעצם היום הזה, ובוא נראה מי יעמוד בדרכך וינסה למנוע בעדך. אותו דבר כתוב על משה שעלה להר עברים בעצם היום הזה, אמרו ישראל, אנחנו לא ניתן לקדוש ברוך הוא לקחת משה. אומר, אתה תעלה בעיצומו של יום ונראה מי יעמוד. לא, אם הקדוש ברוך רוצה, אומר אדם, אבל כשהקדוש ברוך אומר לאליהו, לך ונסתרת, למה אני צריך להסתתר? אני עושה דבר השם. איפה להסתתר? בנחל קרית. אומרים חז"ל, חיזרנו על כל ארץ ישראל ולא מצאנו מקום שנקרא נחל קרית, אלא ביקש הקדוש ברוך הוא לומר, כרת אתה מבקש להביא על בניי? כלומר, דעתו של הקדוש ברוך הוא לא כל כך נוחה מהגישה של אליהו, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לאליהו את כל הקרדיט. בחרת תעשה, אבל אחר כמה זמן הנחל מתייבש. מה עושה הקדוש ברוך הוא? רוצה שאליהו יבין את הרמז. אומר, לך לצרפת אשר לצידון, כי ציוויתי אישה אלמנה לכלכלך שם. אומר לו במילים אחרות, אליהו, לך תיפגש עם הרעב בארץ בצורה ישירה. לך תיפגש עם הרעב, תראה מה המצב בארץ. ואז אליהו ניגש אל האישה, והיא אומרת לו, אין לי מה לאכול. כד הקמח לא תכלה, צפחת השמן לא תחסר, בתנאי שלי תתני את ההוגיה הראשונה, ואת ההוגיה השנייה תתני לבן שלך, אז תראי שיהיה לך כל הזמן, הכל יסתדר. אז ככה, וואי, איזה מתח, כולם מסתכלים לראות, יצליח או לא יצליח. טוב, אני פשוט יודע שאין לי סיכוי מול המזגן. איפה אליהו שעשינו פה נס? נו, הצלחתם חברים? תגידו לאנשים איזה מילה טובה שיחזיקו מעמד עד סוף השיעור, יש להם עוד חצי שעה. טוב, נמשיך. עכשיו פה אנחנו רואים מאוד מאוד בולט את ההבדל בין אליהו ואלישה. אליהו גוזר אהב על הארץ, אלישה לא גוזר. אלישה צריך להתמודד עם התוצאות. אליהו עושה נס בשמן ובקמח. אבל איזה נס אליהו עושה? הוא עושה מבחן באמונה, שבתמורת המבחן הזה כל יום היא תקבל טיפ טיפה שמן, טיפ טיפה קמח, ומזה היא צריכה לחיות יום יום. כל יום יש לה מבחן לעמוד בנס. אצל אלישה הנס עם השמן הוא הפוך לגמרי, לגמרי שונה. מלאכים ב' פרק ד' פסוק א'. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה לאמור, עבדך אישי מת ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני מאוד, ואנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. לכאורה, מה אני חייב לך? אצל אליהו? הוא מתחכם, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה צריך להיות מפורנס על ידי האישה הזאת, ואין לה מה לתת לו לאכול. טוב, אז הוא גוזר כדי שיהיה לו מה לאכול, והוא יוכל להמשיך. אלישה, הוא לא חייב לכלום. והיא באה אליו, יש לי בעיה. אומר לה אלישה, אגידי, מה יש לך בבית? ואתה אומר, אין לשפחתך קול, כי היא מסוך שמן. רגע, אין לה קול, או שיש לה רק מסוך שמן? יש פה סתירה פנימית בתשובה. אלא, התנ"ך קצת מקצר את התשובה. אין קול. אין קול? שום דבר? אין לי מה לעזור. לא, אין שום דבר? שום דבר, שום דבר, שום דבר. אתה יודע מה? יש אסוך שמן. מצוין, יש אסוך שמן. עכשיו אפשר להתחיל לעבוד. אני אגלה לכם סוד. פה המציא אולי את התואר הרב. אני בכלל במקצוע שלי מורה למתמטיקה. זה המקצוע שלי, זה מה שלמדתי בחיים. אז אני הרבה פעמים, אחרי שאני גומר ואני משתדל להסביר תלמידים כל שלב בפתרון התרגיל וזה, בכל זאת צריכים לגשת לבגרות, הם לחוצים מזה וזה, גומר, ואז כל שלב הזה להסביר, ואז מצביע מישהו. כן, לא הבנתי. מה לא הבנת? כלום. תחפש לך מורה אחר להתראות. לא. יש לך פה שיעור עוד מפה עוד פה. אם אתה אומר לא הבנת כלום, תבוא לשיעור עזר, נדבר. בשיעור, אני לא יכול להסביר לך הכל. את זה לא הבנתי. את המעבר משורה 3 לשורה 4 לא הבנתי. הכי פשוט להגיד, אין לי כלום, תאכיל אותי הכל מחדש. אם אתה לא עושה שום דבר כדי לפעול מעצמך, אז לא מגיע לך. אז אומר, בואי, תתחילי, מה יש לך? אסוך שמן, עכשיו שימו לב מה כתוב שם. ויאמר לכי שאלי כלים מן החוץ, כלים רבים אל תמעיטי. ובאת הבית וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך. כלומר, לכי תשאלי כלים מן החוץ אל תמעיטי. תקחי ותבואי. מה כתוב? שהיא באה הביתה. וסגרה את הדלת בעד בניה. והיא מוצקת. והשמן נשמר. ואז הגישה לי עוד כלי ואומר אין כלי. ויעמוד השמן. איך גילו שעמד השמן? איך גילו שהשמן נעמד? הלכו להביא כלי. ואז שבאו לשפוך, נגמר השמן. רגע, אבל אם היא כבר אספה קודם כלים מהשכנים, אז איפה יש לה עוד כלי לקחת? אלא, היא עוד לא אספה כלים מהשכנים. לא כתוב שהיא אספה כלים מהשכנים. לא כתוב שהיא אספה כלים, תסתכלו טוב, לא כתוב שהיא אספה. כתוב שהיא הלכה הביתה. אתם יודעים למה? היא פשוט רצתה לנסות את זה קודם, לפני, שלא יהיה פדיחות. היא מסכנה, אלמנה, אין לה כלום. היא תבוא לשכנים, תבואי לכלים, יש לך שמחה, את מחננת את הבת, את צריכה לעשות קוגל ל-400 איש, מה? לא. אז אני אומר, בוא נבדוק קודם כל שזה עובד. בדקה שזה עובד על כל הכלים שיש לה הבית, אחרי להקביע עוד כלי, פתאום זה לא עובד. שימו לב, היא לא עמדה בניסיון. מה שביקש ממנה אלישע, זה ניסה אותה בניסיון קטן. לא כמו אליהו, שמנסה את האישה הצרפית בניסיון כל כך קשה, שהיא צריכה לקחת את ההוגיה האחרונה שיש לפני שהיא והבן שלה מתים ברב, ולתת אותה לאיש האלוהים. ניסיון מאוד קשה, יום-יום. יום-יום, בשביל קצת שמן, בשביל קצת קמח, מה היא צריכה לעשות? ופה, נס כזה, שפע של שמן, והכל בלי מבחן. בעצם היא מבחן קטן, שגם בו היא לא עומדת. ואז יש לה שפע גדול, והיא באה אל אלישע ואומרת, מה אני אעשה? הוא אומר, לכי מכרי את השמן ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחיי בנותר. במילים אחרות, הוא נותן לה שפע גדול הרבה הרבה מעבר למה שהיא הייתה צריכה ולמה שהיא ביקשה ולמה שנדרש, כי הנס שהוא עושה הוא נס שהוא הרבה הרבה מעבר למה שצריך. הלאה, שניהם מחיים את בן המארחת, אבל זה הבדל שונה מאוד מאוד בין שניהם. מכיוון שאצל אליהו הוא מבין שהוא אשם בעניין הזה, כי הוא בא אליה להזכיר את אבונה. אצל אלישע זה כבר מזמן לא קשור אליה, היא באה אליו כדי להזכיר, אבל זה משהו אחר לגמרי. מכיוון שאת הילד הזה אלישע בעצם הביא לעולם בהבטחתו. אגב, זאת הפעם היחידה בתנ"ך שיש לנו. היום יש הרבה כל מיני בבות או כל מיני עושי ניסים שמביאים ילדים. אני קטונתי מלהגיד שאני מבין מי כן ומי לא. ברור שיש גדולים ויש שרלטנים וזה, אבל אני לא יודע. אבל בתנ"ך אין מקרים כאלה של גוזרים על הריון חוץ מאחד, אלישע. זה המקרה היחידי. אגב, שימו לב, שניהם, זה השתמש במפתח של עצירת גשמים, זה השתמש במפתח של לידה, ובסוף שניהם נאלצו להשתמש גם במפתח של תחיית המתים. זה מאוד מאוד מעניין, שלושת המפתחות, איך הם מתחברים לשני האנשים האלה. שניהם מסיימים את הרעב בצורה ניסית, כמו שאמרנו, וזה גם כן הבדל. מכיוון אליהו נאלץ לסיים את הרעב, כי הקדוש ברוך אומר לו, לך אראה אל אחאב ואני אתן גשם. זה הבקשה האלוקית. אצל אלישע זה שונה לגמרי. כשאלישע שומע על המצב בשומרון, נגיד היה פה עוד משהו מאוד מעניין שאלישע ראה, מה שקורה זה כשהמלך נחשף עד כמה המצב קשה, ואז הוא שולח שליח להוריד את ראש אלישע, השליח רץ ואלישע אומר לאנשים שנמצאים ביתו, הראיתם כי בן המרצח שלח אליי, ואז מה אומר? תפתחו את הדלת ותתפסו אותו בדלת. ברגע שהוא עורב שם, אומר, תתפסו אותו. לא חצי שעה, השיעור נגמר בעוד 20 דקות. עוד 20 דקות, תגידי, חבל חצי שעה. בכל אופן, הוא תופס אותו בדלת. למה? אומר, כל רגלי אדוניו אחריו. מה הכוונה? אחרי שמלך ישראל נתן פקודה לתפוס את אלישע, מלך ישראל רודף ברגליו, רץ בעצמו לעצור את השליח, כי הוא מבין שהוא טעה. ואז כשמלך ישראל מגיע לאלישע, אומר לו, מחר שאה חיטים בשקל ושאתיים שורים בשקל בשער שומרון. ואז יש את נס המצורעים, שאם יהיה לנו זמן, ניכנס לשם. יש לי הרבה הבטחות, אם יהיה לנו זמן, לא יודע מה נצליח לעמוד. הלאה. שניהם אוכלים את הרחות, שניהם מוימים וכו וכו, אני יכול עוד לדבר על זה המון המון המון. שניהם קנאים לכבוד הנבואה. אבל פה רואים את ההבדל. הקנאה של אליהו לכבוד הנבואה, זאת קנאה מתמשכת לאורך כל הדרך. לאורך כל הדרך אליהו קנאי לכבוד הנבואה. ממש 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 עד הרגע האחרון. עד הרגע האחרון זה מתחיל מהעניין הזה של גזירת הגשם, ואחר כך הרג נביא הבעל, ולאחר מכן המעמד בהר הכרמל, ולאחר מכן הוא עומד מול מלך ישראל עם הרצחת וגם ירשת, ולאחר מכן בפרק א' בספר מלכים ב', כאשר החזיהו שולח לו שליחים, שורף את החמישים הראשונים ואת החמישים השניים, כי הם לא מכבדים את הנבואה. ממש, אתה רואה, לאורך כל הדרך. אצל אלישע זה מאוד מעניין. הוא מתחיל עם הקנאות לכבוד הנבואה, זה ממש שני המעשים הראשונים שלו, ממש הראשונים בהתחלה, ולאחר מכן הוא משתנה לגמרי. זה מתחיל ביריחו, כאשר הוא מרפא את המים, ואותם מפיונרים מבית אל, היו פשוט מפיונרים, צריך להגיד את לקרוא את זה בשמם, זה אנשים שהשתלטו על שיווק המים, ומכרו את המים לאנשי יריחו במחיר מופקע, וברגע שאלישע מרפא את המים של יריחו, בעצם הם איבדו את מקור פרנסתם העושקת, ואז הם באים ובזים לאלישע, והוא מקלל אותם בשם השם, זה המקרה הראשון, ומיד אחר כך בפרק הבא, כאשר במלחמה ניגשים ומבקשים אלישע, תדאג לנו למים, ואז הוא אומר למלך ישראל, אם לא יושפט מלך יהודה, לא הייתי נושא את פניי אליך, לא הייתי מדבר איתך בכלל, ואז כשהוא בא לנבות על המים, פתאום מסתלקת מנו רוח הקודש, ואז ואתה קחו לי מנגן, והיה בנגן המנגן ותהיה עליו רוח השם, ואז הוא מביא מים. אלישע למד מזה. למד מזה, ומאז אנחנו רואים אלישע לגמרי, לגמרי אחר. וכשאני אומר אלישע לגמרי, לגמרי אחר, אני אומר באמת, כי אם אנחנו נסתכל ונראה, בואו נראה מה הניסים שעושה אליהו. הניסים שעושה אליהו זה, הוא גוזר בצורת, כי הוא מרגיש שיש פה צורך לאומי, הוא עושה את הנס עם קד הקמח וצפחת השמן, וזה גם כן כי יש צורך, אמנם זה רק צורך אישי של האישה הזאת, אבל כל זה נועד כדי להמשיך את הגישה של עד שהם לא יעשו תשובה, לא ירד גשם, ואותו דבר גם להחיות את הבן, כי זה חלק מהרצון להמשיך בקו הזה. כמובן הנס אחר כך שיש מהשמיים, כדי להוריד גשם. ואחר כך הנס הבא שהוא עושה, זה עם שריפת ה-50 וה-50, לשמור על כבוד הנבואה. הניסים שעושה אליהו, שהם אגב יחסית לאלישע לא מרובים, אגב יש מי שספר וראה שאלישע עשה פי שניים ניסים אליהו, אבל זה קצת קשה לספור ולחמת, זה מה שנדרש. אצל אלישע אתה רואה מהרגע הראשון, שאלף הניסים שלו הם לא ניסים שממש נדרשים, הם לא ניסים שממש כורח המציאות. הנה, אנשי יריחו באים אליו ברגע שהוא נעשה נביא, ברגע שהוא מחליף את אליהו, ואומרים לו אנשי יריחו, אלישע, אתה יכול לעשות משהו למעיין הזה? מה היה קורה לו אלישע היה אומר להם, תקשיבו, לא עושים ניסים על כל פיפס קטן. אז הם ממשיכים להביא מים מבית אל. לא צריכים לפתור כל בעיה מקומית, לוקלית, פה יש בעיה של מים, צריכים לפתור אותה. אבל זה אלישע. הוא פותר את המים ביריחו. לאחר מכן, טוב, נותן מים, בסדר, יש צורך לאומי. אחר כך לפתור את הבעיה של האלמנה, תעשה מגבית. לא יותר קל ללכת לכמה אנשים נדיבים ולהגיד להם, אני אלישע מברך אתכם שאם אתם תיתנו כך וכך, ברכת השם תהיה עליכם. צריך לעשות נס שהשם יתרבה. לאחר מכן, עם האישה שונמית, להבטיח לבן. מי הכריח אותך להבטיח לבן? מי ביקש ממך להיכנס למקום הכל כך, כל כך לא פשוט, שנביא נכנס להיות במקום ריבונו של עולם? אבל זה אלישע נכנס. לאחר מכן, אנחנו מוצאים את אלישע, שכאשר באים ומבשלים נזיד, מבשלים נזיד, אספו, הלכו לאסוף, תבינו כמה מצב חמור, כי אין להם מה לאכול לבני הנביאים. אגב, אמרתי בני נביאים. בני הנביאים זה מושג שאנחנו מוצאים רק אצל אלישע. אצל אליהו לא מצאנו בני נביאים. נכון שביום הסתלקותו של אליהו, כבר הם עשו סיבוב הוא ואלישע אצל בני הנביאים. אבל אני חושב שבני הנביאים התחילו להגיע מאז שאלישע הצטרף לאליהו. כי לא מצאנו פעם את אליהו עובד מול בני הנביאים ישירות. לא מצאנו שיש לו אנשים ש... אבל אצל אלישע זה מאוד מצוי. לא רק זה, גם בני הנביאים באים אל אלישע ואומרים לו, הנה המקום שיושבים בו צער, בוא נרד לירדן, נקים לנו שם בית מדרש חדש. כלומר, אתה רואה שיש כל הזמן גדילה, גדילה, גדילה של בני הנביאים. אז הם יוצאים לשדה, ללקט, מי שעושה שפע גדול לאישה המסכנה, התלמידים שלו בבקשה, לכו תלקט, ללקט עשבים בשדה, להכין מרק, טבעונים למאדרין. אחר כך יש בעיה במרק, בסדר, אז לכו תלקטו מחדש. לא, שימו קמח, הכל יסתדר. בא איש מבעל של אישה, מביא להם לחם, כה אמר השם, אכול סבוע ויותר. כלומר, תאכלו ויהיה בזה ברכה. מי ביקש? כמובן, הנס הבא הוא נס מאוד מעניין. זה מראה את השפעה של אלישע על כל הקוסמוס. מגיע נאמן שר צבא ארם אל מלך ישראל, והוא דואג לרפות אותו, כמובן מתוך רצון שהדבר הזה באמת יביא לקידוש שם השם בעולם. כי באמת נאמן בעקבות זה אומר, לא יעבוד עבדך לאלוהים אחרים, כי אם להשם אלוהי ישראל. עד שגחזי מקלקל את הכל בחוסר ההבנה המוחלט שלו, של למה אלישע לא מוכן לקחת כסף מנאמן, והורס את הכל, אבל אלישע מוכן לעשות. ואחר כך, הנס שעושה אלישע, הייתי אומר, אחד הניסים שהכי מיותרים בעולם. הם הולכים, חוטבים עצים, נופל הגרזן למים, בסדר, גרזן נפל למים, אז הולכים, קונים גרזן חדש. לא, צריך לעשות נס להציף את הגרזן. נס הכי מיותר שבעולם. לאחר מכן אנחנו מוצאים את אלישע כמי שיועץ אסטרטגיות וטקטיקות. הוא מודיע למלך ישראל, אל תלך למקום הזה, כי שם ארם נחיתים, שם מכינים לך אמבוש, שם ארם תפעל בצורה כזאת, תפעל בצורה כזאת. לוקח בשבי את חיילי ארם על ידי זה שהוא מכה אותם בסנברים, מביא אותם לשומרון, עד כדי כך שמלך ישראל אומר לו, אקה אקה אבי, כלומר, שואל אותו, תגיד לי, הבאת לי שבויים, מה אני עושה עכשיו? הורג אותם ומשלח, או משלח אותם בשלום. הוא היועץ הפוליטי של מלך ישראל, אומר, לא, 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 אשר הקית בחרבך ובקשתך, תן להם ארוחה טובה, שלח אותם לדרך, ובאמת, הדבר הזה יצר פסק זמן, הפסקת אש גדולה בין ארם ובין ישראל לתקופה ארוכה. עוד פעם, אצל אליהו בכלל, בכלל לא מצאנו שהוא נוגע במקומות האלה. המקומות האלה זה אך ורק אלישע נכנס פה למקומות מדהימים. הלאה. הוא הולך למשוך את חזאל למלך על ארם. כלומר, ממש מתעסק בפוליטיקה בינלאומית. וכאשר הוא עושה את זה, פתאום מתפרץ האדם שבתוך הנביא, יוצא מתוך שליטה ומתחיל לבכות. ואז שואל אותו חזאל, למה אתה בוכה? אומר, כי ידעתי אשר תעשה לבני ישראל. כלומר, אני יודע מה אתה הולך לעשות לבני ישראל, אני לא מסוגל לשלוט בבכי שלי. כלומר, האדם שזה אצל אליהו, אני אפילו יכול לחשוב, לדמיין את אליהו בוכה. כלומר, אליהו זה אדם שבשליטה כל הזמן, ואלישע פתאום מתפרק, האדם שבתוכו יוצא החוצה. הוא בכה, כי הוא בן אדם, והוא אוהב ישראל. הלאה. אז אנחנו רואים כאן באמת הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בין שני האישים האלה. וכדי לחדד את ההבדלים בין האישים, אני הבאתי בפניכם את הפסוקים של חילופי הנהגה, כדי שמהם אני חושב אפשר ללמוד המון המון המון. אז ככה, בואו נבין את הסיטואציה. הסיטואציה היא כזאת, אליהו מעמד הר הכרמל, אחרי שהוא מצליח להביא את עם ישראל, להכיר בהשם, להרוג את נביא הבעל, הוא בטוח שעכשיו אחאב חוזר הביתה, תופס את איזבל, מכניס אותה לתוך קופסת קרטון, ושולח אותה בדואר אוויר לעת בעל מלך צידון, ואומר לו, קח את הבת שלך בחזרה, פה היא עושה לי רק בלגנים, שיעשה קצת חורים בקופסה כדי שתנשום אוויר, אבל אני לא צריך אותה כאן, היא עושה לי בלגן. במקום זה, אליהו למחרת בבוקר, הולך להתפלל לוותיקין, רואה שכל הרחוב מלא מודעות, wanted, אליהו הנביא חי ומת, על החתום, איזבל בשם אחאב. וואו. מה עשיתי? מה פעלתי? שואל את עצמו אליהו, מה אני עושה עם עצמי? איפה המטרות ששמתי לפניי? הייתי צריך להחזיר את ישראל בתשובה, הורדתי להם אש מהשמיים, עצרתי את הגשם, עשיתי כל כך הרבה דברים גדולים ומשמעותיים, והם, הייתי בטוח שכולם חוזרים, אתמול, רק אתמול אמרו השם הוא האלוהים, ועכשיו רוצים להרוג אותי. כנראה שהבעיה היא בי. אני לא מצליח, אני לא עושה את זה. ואז הוא הולך לבאר שבע אשר ליהודה, כלומר בורח אל המקום הכי רחוק ממלכות ישראל, הוא פעל במלכות ישראל, להזכיר לכם בשומרון, הוא בורח לבאר שבע אשר ליהודה, ישן תחת רותם אחד, ואומר, כך נפשי ממני, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. ביטוי מוזר מאוד. מה זה כך נפשי ממני, כי לא טוב אנוכי מאבותיי? מה לעשות? הסבא של אשתי הרב ראשי של פתח תקווה. הסבא רבא שלי היה דיין בבית הדין. אז מה אני אגיד לילדים שלנו? תראה, מי שלא יותר טוב מאבות אבותיו, אין לו זכות קיום? מה זה כך נפשי ממני, כי לא טוב אנוכי מאבותיי? אני מודה ומתוודה. את הפירוש הבא לא מצאתי בשום מקום, אבל הצגתי אותו בפני כמה מומחי תנ"ך, חלק חיבקו אותו בחום וחלק ככה עשו לי. אני מציג אותו בפניכם. מי שימצא לזה פירוש יותר טוב, מוזמן להציע לי. אני טוען טענה כזאת. אליהו בא ואומר דבר כזה, ריבונו של עולם, אני באתי וניסיתי להחזיר אותם בתשובה, הם לא חזרו, מי שאין בו יראת שמיים, אין דברם נשמעים. הבעיה היא בי. מה זה כך נפשי ממני? כשיבוא יום מותי, אני אצטרך למות כדרך כל האדם. כי לא טוב אנוכי מאבותיי, כמו אבותיי, שגם הם מתו כדרך כל האדם. מה זה למות כדרך כל האדם? למות כדרך כל האדם זה פרידת נשמה מגוף. למה פרידת נשמה מגוף? כי באמת, מה יש לגוף לחפש בעולם הרוח שאין שם שום עניין גופני? תמיד מזעזע אותי אותם אימח שמם המכונים שהידים, שהם מוכנים להתאבד כי מבטיחים להם כך וכך בנות בגן עדן. תסבירו לי מה יעשה אותו שהיד עם הבנות בגן עדן שהגוף שלו פה בארץ מפוצץ לרסיסים. ילמד איתם מסילת ישרים. מה יעשה איתם? כלומר, מה החלום הזה? כלומר, זה הדבר הכי מטומטם לבוא ולהבטיח הנאה גופנית בעולם הרוח. כלומר, אין מה לגוף לעשות בעולם האמת. נשים יקרות, מי שחולמת על עוגת קצפת, אין את זה בעולם הבא. אין, זה לא יעזור. לא סברינה ולא כדאיף ולא כנף. אין, לא יעזור. כי שם זה עולם הרוח. מי יכול לבוא עם הגוף? רק מי שקידש את הגוף, אז הוא יכול לעלות בשרה השמיים, כמו מי למשל? כמו אליהו! אבל אליהו עוד לא קרא. כשאליהו נמצא בפרק י' של מלאכים א', הוא עוד לא קרא את מלאכים ב', פרק ב', שהוא עולה בשרה השמיים. אז אליהו אומר לעצמו, אם אני עכשיו במצב הזה, כנראה שגם אני כמו אבותיי, לא אזכה לעלות בשרה השמיימה, אלא עמות כמו אבותיי. אני לא טוב מהם, כך נפשי ממני, הגוף יישאר בו, הנפש תעלה למעלה. מה קורה? בא למלאך השם, נותן לו עוגה, נותן לו מים ואומר, כך תאכל, ועם זה הוא הולך 40 יום ו-40 לילה. רגע, 40 יום ו-40 לילה, לא אוכל ולא שותה, זה כמו משה, נכון? וגם הגיע להר חורב, אל אותה מערה שנקראת הצור של משה, נכון? יש שיעור שלם, משה ואליהו, אבל זה לא השיעור הזה. מה רוצה המלאך להראות לו בזה? שאתה כן התגברת על הגוף, כשאתה באמת מסוגל להיות מעל החומר. במילים אחרות, אליהו, זה שעם ישראל לא חוזר בתשובה, זה לא אשמתך, זה אשמת משהו אחר. ואז הוא מגיע להר אלוהים חורב. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מראה לו אש ורוח ורעש, ולא ברוח השם ולא באש השם, ובכל דממה דקה. ואחרי שהקדוש ברוך הוא שואל אותו פעם ראשונה, מה לחפו אליהו? אומר, כנו קינאתי להשם צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל. מראה לו הקדוש ברוך הוא רעש ואש וזה ולא השם, בכל דממה דקה, והשם מדבר איתו מתוך כל דממה דקה. מה רוצה הקדוש ברוך הוא להגיד לאליהו? אליהו, אולי כדאי לחשוב שהדרך זה לא האש והרוח והרעש. אולי תנסה לפעול בכל דממה דקה, בדרך של אהבה וקירוב, במקום בדרך של תוכחת מוסר, אולי זה מה שיקרב את בני ישראל. זה המסר האלוקי. ואז הקדוש ברוך הוא שואב את אליהו שוב פעם, מה לחפו אליהו? ואז מה עונה אליהו? את אותה תשובה, קנו כי ישם, עזבו בתך בישראל, וזה וזה. קיצור, לא מוכן לקבל את הדרך הזאת. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לך, יש לו שם כמה משימות, אבל המשימה האחרונה, ואת אלישע בן שפט מעבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. כלומר, צריך, אם אתה לא מוכן לשנות את הדרך, אז אני אחליף את הנביא. לך למצוא את מי שמסוגל לפעול בדרך הזאת. ואז, בואו נראה מה כתוב במקור האחרון. וכאן למה ששאלו קודם, האם אלישע הכיר את אליהו או לא הכיר, פה יוצא שהם לא הכירו אחד השני, והלך משם, וימצא את אלישע בן שפט, והוא חורש 12 צמדים לפניו, והוא ב-12. שימו לב, אליהו רואה את אלישע חורש במחרשה עם 24 שברים. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה 24 שברים. מי שהיה לו שור באותם ימים היה אדם עשיר. אלישע יש לו מחרשה של 24 שברים, זה הרולס רויס של המחרשות. שיא החומר והדבקות באדמה. אליהו, מי שלא צריך אוכל ולא צריך מים וחי חיים רוחניים, הולך לחפש את מי שיחליף אותו ואולי הוא יחזיר את עם ישראל בתשובה. והוא רואה את הכי אנטיתזה שלו. והוא אומר עצמו, זה מי שיחליף אותי, זה. איך זה יכול להיות? אבל הוא בדק, אני סליחה שאני לא נותן עכשיו זמן דיבורים, כיוון שהזמן שלנו קצר, אפשר לשאול אותי אחרי השיעור. אני אשאר פה, אני לא בורח, למרות שאני צריך להגיע לגולה. בכל אופן, הוא רואה את הבן אדם שהכי הכי אנטיתזה לו, ואומר, זה יחליף אותי. ואז מה הוא עושה? הוא אומר, בוא נבדוק, אולי יש עוד אלישע בן שפט, בוא נבדוק אם הוא מרגיש. ויבור אליהו אליו, וישלך הדרתו אליו. בוא נבדוק אם הוא שם לב. ויעזוב את הבקרה, וירץ אחרי אליהו. ויאמר אשכנה לאבי ולאמי, ולך אחריך. שימו לב, הוא פתאום רואה, בוא, האדם הזה יש לו רוח הקודש. הוא מרגיש, הוא חש, הוא מבין מה קורה פה. הוא רוצה ללכת, אבל פתאום אומר דברים מוזרים. אני אנשק את אבא ואת אמא. מה זה אבא ואמא? אליהו לא שמענו שיש לו אבא, לא שמענו שיש לו אמא, לא שמענו שיש לו אישה, ילדים, משפחה, חברים. אליהו הוא איש בודד, איש רוח, מנותק מהכל. פתאום יש פה מישהו, חורש, עם אבא, עם אמא, חכו, זה עוד לא נגמר. ואומר, לך שוב, כי מה עשיתי לך? והוא מתעקש, והשם אחורה, ויקח את צמד הבקר, ויזבחהו, ובכלי הבקר, בשלם הבשר, ויתן לו, ויאכלו, ויקח ויקח אליהו, וישרתהו. הוא עושה פה, אני יודע, יש לי עוד 3 דקות, אני יודע, בסדר. באת להזכיר לי, אני יודע. שימו לב, זה הדבר הכי הזוי. הוא מכריח את אליהו עכשיו, אליהו צריך לקחת אותו. הוא הולך נשק את אבא ותימא. הוא עושה מסיבה לעם. הוא עושה את זה, ופתאום, אליהו צריך לשבת פתאום בעל האש. אני לא בטוח שהוא אכל, אבל הוא ישב שם. והוא שמח על הכשרות, זה אני בטוח. אבל הוא יושב שם, הוא צריך להיחקות, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו. הוא פתאום נפגש בדבר הכי הכי מנוגד. וכשאנחנו באמת מסתכלים על אליהו הנביא, הרי אליהו הנביא הוא מבחינתנו מלאך הברית. הוא מבחינתנו האיש הטוב. הוא מבחינתנו המלאך. הנה אנוכי שלחת לכם את אליהו הנביא לפני בואי השם הגדול והנורא ומבשר הגאולה במהרה יבוא אלינו. עם משיח בן דוד. זה התפילה שלנו. אומרים חז"ל, כי אליהו נגזר עליו להיות זה שיביא את זכויותיהם של ישראל, להיות מלאך הברית. כלומר, זה לא שאליהו לא רצה, הוא אוהב את עם ישראל, אבל השיטה שלו הייתה לנסות לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא במידת הדין, בקנאות לכבוד ריבונו של עולם, ואלישע ניסה לעשות את זה דרך כבודם של ישראל. ובאמת, אם נסתכל ונראה את המדרש שממנו התחלנו, שדווקא אלישע מצליח לשפוך את המים, מצליח להוריד את השפע לעולם, אליהו עושה את הנס ואלישע הוא זה שמצליח. יותר מזה, אומר ויקרא רבא על הפסוק למטה, ובכלי הבקר בשלם הבשר ויתן להם ויוכלו. מה זה בכלי הבקר בשלם הבשר? אומר הבשר, כך אומר המדרש בויקרא רבא, הבשר בישל את הסיר. במילים אחרות, לפעמים מי שמחזיק את התוכן מבושל על ידי התוכן הפנימי, שזה בעצם ביטוי לאלישע ואליהו, אפשר להאריך בזה הרבה, אבל זמננו תם, ניסינו לגעת פה באיזה נקודה קטנה בהיסטוריה של עם ישראל, שיהיה לנו ימים טובים, בשורות, ישועות ונחמות.
השיעור הבא מתחיל בשעה 4:10. מורות, אני מזכירה שצריך לחתום חתימת צהריים בדוכן השתלמות.